אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. אני אופיר טובול, ואתם על כאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק גיא מחבוש, על הביצוע הטכני שרון לרנר. יש לנו היום תוכנית קדושה בהרבה מוזיקה חדשה. שיר חדש לאיש והאגדה אבנר גדסי, נדבר איתו. שיר חדש גם לתזמורת פירקת אל נור, שמוקדש להסכמי השלום עם מדינות המפרץ, וגם מה הקשר בין הזמר בר צברי מחדרה. נדבר איתו על הסינגל החדש שלו, אחרי ג'וני. זוכרים את ג'וני שהפך ללהיט? שיר חדש על חדרה. נדבר גם עם העיתונאית דנה בצלל על אירועי השעה בחברה החרדית. אבל קודם, היום זה ט"ו בשבט. בשבוע שעבר דיברנו על מנהגי הקהילות השונות לחג ט"ו בשבט, והיום אני רוצה להתעמק טיפה יותר באחת הקהילות שמציינות את החג באופן מיוחד מאוד, קהילת הבני ישראל מהודו, שמדי שנה בט"ו בשבט עושה טקס ייחודי בשם המלידה, לכבודו של אליהו הנביא. אז מה הקשר בין ט"ו בשבט, יהדות הודו ואליהו הנביא? בואו נשאל את אילנה שזור, חברת הדור החדש מהודו בישראל, מנחה חברתית ואומנית. שלום אילנה.
שלום שלום, אופיר.
ברוכה הבאה, ספרי לנו אז.
אז המלידה זה בעצם טקס הודיה משפחתי מאוד אינטימי, שעבר מדור לדור אצלנו בקהילה של יוצאי הודו בישראל. זאת אומרת, אלפי שנים בהודו שמרנו אותו והעברנו אותו מדור לדור. כאן דווקא הוא קצת פחות הפך להיות כאילו
נשכח,
פחות התקיים.
הוא נשכח קצת?
כן, נשכח, הוא שכח אולי.
אוקיי.
ועכשיו אנחנו מחדשים את זה. זאת אומרת, הוא התקיים בקהילה, אבל לא באופן כל כך ציבורי. ובשנים האחרונות, היוזמה של הדור החדש, להנחיח את זה בציבוריות ולהנחיל את זה לכלל ישראל.
אז מה בעצם הטקס, אילנה, המלידה?
הטקס הוא בעצם תפילה עם הודיה, עם מנחה שלפי המסורת שלנו היא נקראת מנחת השלום, עוד מימי בית המקדש. יש טס שבו יש את המנחה שזה סולד בלולה, עם פירות, חמישה סוגים של חמישה פירות, אבל אנחנו בט"ו בשבט שמים, אתה יודע, פירות יבשים, כמו שנהוג פה בארץ.
Okay.
בהודו בכלל זה היה באביב, אז היה נראה אחרת לגמרי. יצאו אל השדות, שיחקו משחקים, משחקי חברה כאלה, משחקים מלכדים ומשעשעים, ואת זה אנחנו רוצים לחדש. את זה אנחנו בעצם מחדשים פה.
ומה בעצם הקשר לאליהו הנביא דווקא?
אז אליהו הנביא הוא הנביא של הקהילה, הוא הפטרון, אולי הוא הנביא שלאורך כל השנים, מזמן הגעתנו להודו ועד שחזרנו לישראל, האמנו בו והוא התגלה לנו מספר פעמים. בהודו, וכאן בארץ המרכז הוא במערת אליהו הנביא, שם משפחות מקיימות מלידה, אבל פעם אחת בשנה אנחנו מקיימים את זה בט"ו בשבט. ואז זה הפך להיות מקום שבו יוצאים אל הטבע ומתפללים ומביאים את הארוחה הצמחונית, כי בט"ו בשבט לא אוכלים בשר.
אבל למה דווקא בט"ו בשבט בעצם?
ההשערה היא שביום הזה התחילה המסורת הזאת של לקיים את המלידה עם ההגעה להודו ועם ההצלה של אבותינו. הם נטרפו, יש שם איזה סיפור פלאי כזה על ספינות שמגיעות מארץ רחוקה ונטרפות אל חוף הים דרומית למומבאי, ו קוראים שם כל מיני דברים, אבל מתגלה להם אליהו הנביא, ובהודיה על הנס של ההצלה שלהם, הם מקיימים מלידה. בהודית זה נקרא אליהו הנביא צ'אורוס. כאילו הילולת אליהו הנביא.
אני רוצה, אילנה, שנשמע עכשיו קטע שהקלטנו כאן בתוכנית לפני שנתיים בדיוק, עם ליאורה יצחק, הזמרת המדהימה, זה קטע נדיר מאוד של פיוט מסורתי לאליהו הנביא, למלידה בט"ו בשבט. אותי זה מרגש, קשה לתאר עד כמה. בואו נשמע את זה. קטע קצר של דקה, דקה וחצי.
אליהו הנביא, ואת תומצ'י אז פהטה ही सारी मक्का भी एलियाहू हन्नावे एलियाहू हन्नावे गोर गरीबान चा तू रखवाला तुम चात नावाची जपतो मी माला गोर गरीबान चा तू रखवाला तुम चात नावाची जपतो मी माला दर्शन दया या गरीबाला येऊन या बुआ रे एलियाहू हन्नावे एलियाहू हन्नावे वात तुमची आज पहाटे ही सारी मक्का भी एलियाहू हन्नावे एलियाहू हन्नावे.
ליאורה יצחק, ליאורה יצחק המדהימה, שזה באמת, את יודעת, אילנה, שלפני שנתיים, יש לי צמרמורת עכשיו שאני נזכר בזה, שהיא ישבה כאן איתי באולפן ושרה את זה, ואני הייתי המום ממה שאני שומע. אחר כך הלכנו ובעצם העלינו את הצילום של זה לרשת, זה קיבל עשרות, אולי מאות שיתופים, מכל, לא יודע, כל ההודים בארץ בערך, שפשוט התרגשו מזה שהדבר הזה קיבל במה, וזה היה גם בטלוויזיה, פשוט מטורף.
כן, נכון, אבל זה גם חבר להתרגשות הכללית שהייתה, כי המלידה נכנסה ללוז העברי והפכה להיות חלק מתוכניות של משרד החינוך, וילדים היום יכולים ללמוד ומורים יכולים לבחור את הערכה שאפשר למצוא, ובעצם זה שעה גדולה של הקהילה, כי היא גם מביאה איזשהו מהלך מאוד חיובי. במלידה, המלידה מתקיימת עם סוגים שונים של אנשים. יושבים סביב השולחן חילונים ודתיים, יושבים סביב השולחן אנשים עם מגזרים שונים, וביחד מצד אחד שרים ומצד שני מקבלים ונותנים ברכה. זה משהו שאני חושבת שבימים אפלים שכאלה, כשמסביב יש מסכות ובדידות ואנשים עם מועקה בגלל המצב הנוכחי, ההצעה שלנו היא לבוא או להצטרף אלינו הערב לזום, לעבור את החוויה הזו, חוויה מאוד צנועה, מאוד אינטימית, ביחד עם זה מסר שהוא רגע של חיוב בתוך המציאות הזו.
ספרי לנו באמת, מה קורה הערב בזום, באירוע שאתם מארגנים למלידה של ט"ו בשבט השנה?
אוקיי.
אני יודע שבשנים קודמות הזמנתם לצאת החוצה, לפארקים, והיה אפשר באמת להיפגש ולעשות את הטקס כמו שצריך, אבל השנה בגרסה הזומית, איך זה ייראה?
זהו, תשמע, באופן כללי יש בעיה לצאת אל הטבע בתקופה כזו, כשבהודו זה היה באביב, כן, מי שנוסע להודו יודע שזו תקופת האביב, ופה זה חורף. אז היציאה לטבע פה קצת פחות מתקיימת, אז מקיימים את המלידה בבתי כנסת ובבתים. יש בתי כנסת בארץ שמקיימים את זה כבר עשרות שנים, כמו באילת וכמו באשדוד וכמו בדימונה ועוד הרבה מקומות באשקלון, אז הטקס הזה היום הוא הופך להיות ברשת, והנקודה המעניינת זה שלאור כל השבוע הזה התקיימו מלידות, אנשים חזרו והציעו את זה ושיתפו, ובעצם ברשת יש הרבה רעש וגעש והתרגשות, כי אנשים שהם לא מהקהילה מתחברים, יש אפילו כאלה שהודיעו לנו שהם קיימו את הטקס, שזה פשוט מופלא, ויכולים להצטרף אלינו הערב כדי לראות מצד אחד את הטקס עצמו, להשתתף בו. משפחת אריה בונקר מדימונה תפתח את הבית כדי שנעשה אותו דרכם בזום. יהיו ברכות מהעולם, יהיו גם כן, תהיה גם מוזיקה, מוזיקה במיוחד שנתנו לנו יוצרים שונים, כן? יהיה הסופר שלמה אבס עם סיפור את המנגו, שמאוד מזכיר לנו מעשייה יהודית על חוני המעגל. ואנחנו מצד אחד נשחק ונשתתף בחידון מלידה, כדי שאנשים יכירו מה זה מלידה באופן משפחתי ומשעשע, וכולם יוכלו להשתתף בו בזום. ומצד שני אנחנו נחווה קצת את התרבות, שהיא חיבור בין יהדות לבין ישראליות לבין הודיות.
איזה יופי, איזה יופי של חיבור משולש, ממש ממש יפה. אז חפשו את זה, הדור החדש של יוצאי הודו בישראל, בטח בעמוד מלידה. שלכם, יחד עם הלוז העברי.
נכון.
אחלה אירוע הערב בזום. תודה רבה לך, אילנה שזור.
תודה לך, אופיר. תודה.
שוב להתאהב, אבנר גדסי, ובתחיל אורחים הוא, אני רוצה לדבר עכשיו עם אבנר גדסי האגדי. שלום לך, אבנר.
שלום, שלום. ערב טוב.
ערב טוב, אני מאוד שמח לדבר איתך.
איך אומרים? אפשר להגיד עוד טוב בשבט שמח.
אפשר להגיד, כן, כן. שיר מאוד מיוחד.
כן, כן. שזה שרתי אותו.
צריך להגיד שכתבו והלחינו אותו פיטר רוט ומאור כהן. הם כתבו אותו במיוחד בשבילך?
הם כתבו אותו במיוחד בשבילהם, ובשבילהם אני חושב שמאור היה אמור לבצע את השיר הזה. הוא נתן לו איזה סקיצה ולא התחבר והגיעו אליי.
למה דווקא אליך? כי אני חושב שזה בול אליך הגיע, כאילו לא סתם זה...
אתה יודע, הוא חשב, אנחנו פעם שיתפנו פעולה, פיטר ואני, באיזה מופע רוק בצפון, במשהו כמו 1990.
כן.
והוא תמיד אמר, לפי מה שהוא הסביר לי בסוף, אמר לי, אמנר, תמיד רוצה לעשות את חשיר, וזו הייתה הזדמנות. תכף חשבתי עליך, שלח לי את הסקיצה, קסקסתי את כמה ימים, אחרי זה שבוע, ואמרתי לו, אני אבוא לעשות זה, אני אבוא לתת איזה ביצוע, נראה איך זה מתחבר. כן, וככה משם זה התחיל להיבנות ככה לשיר.
זה באמת כאילו נכתב ממש בשבילך, למרות שאתה אומר שזה בעצם במקור לא נכתב בשבילך, אבל ממש הסגנון, הסגנון הזה של פעם, סגנון רומנטי.
מאור ביצע את השיר, מאור כהן, וזה לא, הוא לא התחבר לזה בעצמו, הוא אמר, אמנר, הוא אמר, לפיטר, לא, אני, הוא גם שותף בכתיבה של השיר. הוא אומר, וואלה, זה לא מתאים לי, אני חושב שזה מתאים לי, זה מישהו זמר ותיק יותר, משהו מש, אתה יודע, כזה נתן לזה אופי גם של היצירה, סן רמו כזה, כן. או בוא נגיד, בנות ה-70 כזה.
בדיוק.
זהו, זה מה שנולד.
תגיד, בעצם רוב האומנים די נעלמו בתקופה האחרונה, בתקופה הקשה הזאת, ודווקא אתה... הוצאת את השיר הזה, לפני כן גם הוצאת עוד קאבר לרק החיים. מה, אתה כאילו פורח בתקופה הזאת דווקא?
אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע להגיד לך, שמה, זה לא כל כך, זה שאנחנו סגורים, זה גרוע מאוד. שאנחנו לא יכולים לעשות מופעים וזה, זה גם חשוב, אתה מבין?
בטח.
אבל לא יודע, אני מוצא את עצמי, אתה יודע, אני, בוא נגיד ששגרה עושה לי טוב.
אז נכנסת, זאת אומרת, מבחינתך כבר נכנסת לשגרה חדשה כזאת?
השגרה הזו לא עושה לי כל כך גרוע, אני אומר את האמת. כן. אני לא מאלה שכל יום קמים בבוקר, אומרים, יאללה, אני הולך להקליט שיר, להלחין שיר, וזה, אני קם על מי מנוחות, לאט לאט, זה בסבבה שלי, וזה.
אז, אבל מה...
זה מחכה שדברים יקרו, יבואו מאליהם, אולי כנראה, אתה יודע, יש? לפעמים אני יוצא, איך אומרים? יוצר לעצמי מצבים של יצירה ועשייה וכמובן זה. אבל בוא נגיד שכל רוב הדברים שקרו איתי בחיי, גם עצם זה שאני, מי שאני, זה קרו בלי שאני רציתי.
במקרה.
אם אתה מבין מה אני מדבר.
כן, כן, בטח.
כן, שהתפרסמתי, זה לא משהו שאני רציתי, זה מישהו בא, לקח אותי, אבנר, בוא אני אעשה לך שיר.
מי זה היה? מי זה היה דרך אגב?
זה הבחור צ'יק, הוא היה עיתונאי בכתב ספורט בשנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, היה כתב ודעו ספורט, תראו לו מי חדר. והוא את הגרושים שלו הראשונים שעשה, קצת חסך, הוא שם עליי בשיר נפרדנו כך.
והשאר היסטוריה.
כן, כן, כן.
ואיך הכרת אותו בעצם?
תשמע, הוא תימני, ואני תימני. משה עוזרי גם כן קשור בעניין, כי משה עוזרי היה כדורגלן בני יהודה.
כן.
ואני, וכדורגלן בני יהודה, והוא קרוב משפחה של גיסתי.
והוא ידע שאתה...
שהיה אחות של רבי דנו, גם במקרה. והיינו נפגשים ככה, אתה יודע, ואני הייתי שר בכל סיטואציה, בכל מצב, שהיו יושבים אוף של שתי בנים, הייתי שר, אומר, וואלה, אתה... אז משה עוזרי אומר, הבחור הזה מדהים. קח אותו, תעשה את זה,
תבין? אתה יודע, אבל אבנר, גם השיר נפרדנו כך, וגם השיר החדש עכשיו, מזכירים לי שבעצם תמיד שמו אותך בתוך הקטגוריה של זמר מזרחי או ים תיכוני, שבתכלס אתה בכלל, הסגנון יותר של הבלוז והסן רמו וה-70's, כמו שאתה אומר, הוא יותר הסגנון שאתה מתמחה בו.
אני לא יודע, תשמע, זה לא עניין של התמחות. אני לוקח שיר ברגע שאני, כל עוד שהוא בעברית, מה שנקרא, שהוא בעברית,
כן.
אני יודע לעשות אותו ולהביא אותו לכיוון שלי. זה הכל גרסת ינקותא, לא משתחה, למה שלמדנו בחדר, את הזירקו והתנוחו.
בסוף זה תימני, אתה אומר.
הטעמים התימניים, יש בהם בכל שיר ושיר. בכל לחן.
אני חושב שהשמענו כאן בתוכנית לפני כמה זמן את אהובה בהר המור, את הפיוט של שבזי, איומה בהר המור של שבזי, שאתה הופך אותו שם לאיזה שיר של ג'יימס בראון או איזה אריתה פרנקלין כזה.
מה זה כזה?
עושה שיר שחור, הופך אותו לשיר בלוז שחור.
זה השיר הזה מגיע לזאת?
כן, כן, כן.
אני אגיד לך מה שאני אספר לך, השיר הזה קיבלתי אותו בפסטיבל הזמר המזרחי משהו אז היה. וקיבלתי את השיר כמו שהוא. יומה בהרה. אז אני לקחתי את השיר, אמרתי, וואלה, זה חסר לי משהו. ואז אני הבאתי את הפתיחה של השיר. היומה בהרמור. יאו, שתי כניסה לאומן. וזה נכון, כן, זה סידר לי את השיר, עשה אותו בדיוק. אפילו שהלחלו שלי, הבאתי אותו לכיוון שלי.
מוואל פתיחה כזה. כן, איזה יופי.
ואז זה נותן, הגדה
הסיטיבי. זה מעניין שאתה אומר הגרסה דיאנקותא של החדר התימני והקריאה בתורה וכל הדבר הזה.
בטח.
ומצד שני, החיבור הוא טבעי לכל העולם של המוזיקה השחורה.
נכון, ללא ספק.
איזה יופי. שומעים את זה גם בשיר החדש. באמת שיר יפה, אני מקווה שנשמע ממך עוד הרבה שירים חדשים.
יש עוד משהו גדול בדרך, בעזרת השם.
מה? תן לנו.
אני לא, אסור לי לדבר סתם. לנבות.
תעשה לנו טיזר. תן לנו איזה טעימה, משהו.
נסיים אותו, אולי נבוא נעשה לך איזה טעימה.
יאללה, אנחנו קבענו. אני מאוד שמח שדיברנו היום. אבנר גדסי, יקר, תודה רבה לך.
זה נגעי מחבוש, אני מת עליו. תודה.
אך, המלך.
תודה.
למה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון? אם זה זורם כמו אדם בברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה. אם משהו לא בא, זו לא במסיבה, לא במסיבה. יש לי מלא זהב, מחביאה, מי שיש לה זהב, רגוע, אני לא צריכה מחמה. יודעת, נועדתי לזה, עבדתי על זה, זה שלי, כן, עבדתי על זה, זה שלי, אתה לא מהם לי על זה, קח את כל הבגדים שלי וקח את הזמן, את האוויר שלי, תשאיר לי ביט של שקל טוב לי, יושבת על זה כל היום בלי להסתכל בפיד, אתה נח, אתה מפסיד. אז למה שאתה, למה שאתה, תגיד לי, איך עושים את זה נכון? אם זה זורם בי כמו אדם בברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השכחה מלמעלה. אם משהו לא בא, אז הוא לא במסיבה, לא במסיבה. אז למה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון? אם זה זורם בי כמו אדם בברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השכחה מלמעלה. אם משהו לא בא, אז הוא לא במסיבה, לא במסיבה.
לא מוזמן למסיבה, עדיין בא למסיבה, החיים שלי בלגן, הלבוש, סטייל, תרים מהכביסה, יש כרטיס טיסה, אין חזרה, חלומות שלי על 200 כמה, שברתי את המגירה, וואלה לא הייתה ברירה.
למה שתגיד לי איך עושים את זה נכון? לא עושה שריר, לא עושה מכון, סימפולים מפרס עוד לפני התיכון, ועדיין מתרגש, הם זיימתי ברחוב, יום יום, אין סתם יום, זה שלי וזה לא, והכל טוב, זה הולך וזה לא, והכל טוב, כל עוד אמא אומרת שהכל טוב. אז למה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון? אם זה זורם בי כמו אדם בברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה. אם משהו לא בא, אז הוא לא במסיבה, לא במסיבה. ולמה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון? אם זה זורם בי כמו אדם בברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה. אם משהו לא בא, אז הוא לא במסיבה, לא במסיבה. Thank you.
שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון. אם זה זורם בי כמו אדם בברית שלי, כמו הים התיכון. הכל כחול, אני כל יכולה, שגחה מלמעלה. אם משהו לא בא, אז הוא לא במסיבה, לא במסיבה.
קפה גיברלטר בכאן תרבות, שמענו את איתמר דוב עם קאבר ליסמין מועלם, מסיבה. השבוע נראה שכל המדינה דיברה על החרדים, הפגנות, משטרה, קורונה, מוסדות חינוך. בואו ננסה לעשות קצת סדר בבלגן, להבין איך הדברים נראים מתוך החברה החרדית. נגיד שלום לדנה בצלאל, אומנית ספוקן וורד, כותבת במקור ראשון, פעילה חברתית חרדית. שלום לך דנה.
שלום, בוקר,
צהריים טובים. אז מה, היו שתיארו את זה כיום כיפור של החרדים, לא פחות. איך, את גם מרגישה ככה?
יום כיפור, דיברו גם על משבר ההתנתקות של החברה החרדית. הרבה ככה תגובות, תוך כדי שאנחנו מדברים, יש איזה ויכוח באיזה קבוצת וואטסאפ. מי השם? התושבים בבני ברק נעשה להם עוול, ומישהו אחר אומר, מה, הם עשו עוול לנו, אותנו סוגרים בגללם.
כולם קורבנות במדינת ישראל... אין אף אחד שלא, את יודעת.
בדיוק, ומצד שני אני קוראת ואומרת, בואו לא נגיד יותר את המילה חרדים. בואו נדבר על אנשים, בואו נדבר, כאילו אני יצאתי השבוע, גם כתבתי כתבה באתר על התושבים בבני ברק, גם יש כתבה שהכתבת הפוליטית שלנו כתבה, ונסעתי איתה באמת לשם, ושמענו באמת את האנשים, בואו נשמע מה הם אומרים. שמענו אימא שאומרת שהבן שלי, אמרתי לו, אם אתה רואה שוטר תברח. וזה דברים שהם נורא, והיא לא הייתה היחידה, עוד איזה אבא אחר שראה שיש יסמניקים ברחוב שלו, הוא אמר לבן שלו, מהר, מהר את הזאת, שלא יקרה לך, כי הם רואים את הסרטונים, שמה שקורה בכל מיני מקומות, והם מפחדים, הם מחברים אותם כגוש אחד גדול ושחור, 1,200,000 איש. וזה נורא קשה, נורא קשה להתמודד בצורה כזאת מול טענות שהן לא קשורות אליך, אתה על עצמך, באים אליך ואומרים לך משהו שאתה אשם בו, ונורא קשה, יש תחושה מאוד קשה, ואנחנו גם רואים שהציבור החרדי, כשהוא מקבל איזה שהם גילוי חיבה, איך הוא מגיב לזה באופן מאוד רחב, עם אילה חסון שהסכימה לדחות אז את השיטור, אם אתה זוכר, שהוא לא יהיה בשבת, שהצילומים כן. שם היו בבית של הרב קניאסקי, אז באמת היא קיבלה המון חום ועטיפה ואהבה, וכולם אמרו לה תודה, והם מאוד מתרגשים מכל מחווה קטנה כזאת. ואני אומרת, איפה אנחנו כחברה מגיעים למצב שיש פה מגזר באמת הכי חבוט, שהפך להיות הכי חבוט, ולמנהיגים שלנו זה אולי ככה לפוליטיקאים, לא מנהיגים, לפוליטיקאים זה אולי נהדר על הקמפיין של הבחירות, אבל כתבתי ככה בטוויטר של אנשים שעולים לאוטובוס וחוטפים כללות ונעצות, זה פחות,
פחות נהנים מזה. אז את אומרת באמת, באמת אולי אני הייתי אומר שהשיח נע איפשהו בין רודפים אותנו, אנטישמים וכל תחושת הקורבניות החרדית מצד אחד, ומצד שני ביקורת עצמית שלא שמעתי הרבה מאוד זמן בתוך החברה החרדית, על ההנהגה החרדית, על החברה החרדית עצמה, בכל הקשור לקורונה. איפה את נמצאת ברצף הזה בין רודפים אותנו לבין הביקורת עצמית?
אני ככה נמצאת בין שתי העולמות באופן אישי, בין המגזר הדתי לחרדי, אז אני מנסה לאו דווקא להזדהות עם איזושהי קבוצה, אלא כן להביא את הזווית שלי מתוך אחד שרואה את שני הדברים האלה. אני גדלתי במוסדות חרדים, והמשפחה יש גם סרוגים ודתיים, ויש כל מיני גוונים כאלה. אז אנחנו גם ראינו בעצם איזושהי חשבון נפש כזה, שאני לא חושב שראיתי בציבור אחר, ואני מאוד מעריכה את זה, ראינו...
לא, אבל לא רק בהשוואה לציבור אחר, גם בהשוואה לציבור החרדי עצמו. ראית, יש לך איזה דוגמה להשוות את זה לאי פעם בעבר, שהחברה החרדית כל כך הקטה על חטא, על מה שקורה בתוכה?
אני חושבת שהפעם זה משהו שבגלל שגם התקשורת, וכולם חשופים למה שאומרים עליהם בתקשורת, אז פתאום זה קצת אחרת, וגם בתחילת הקורונה לא ראינו את זה ככה. בשבועיים שלושה האחרונים, כשראינו הרבה נציגים בתקשורת החרדית ובחירים בחרדית, מכים על חטא ואומרים דברים מאוד קשים על מפרי הנחיות, דברים שלא שמעתי באמת באף מקום, אז פתאום אמרו, כולם נהיו עכשיו ישראל פריי, ישבו את זה גם לכתב ישראל פריי.
שמה?
שככה מעלה את כל ההפרות, אמרו, פתאום נזכרתם להגיד השמים אנחנו, ראינו איזה מצעד... קבלת אשמה עצמית כזאת.
השאלה, זה אותנטי בעינייך? זה אמין? זה יוביל לאיזשהו שינוי תפיסתי או התנהגותי ביום שאחרי הקורונה, נגיד?
אני חושבת שיש בזה, יש בזה מין האותנטיות, יש חלק שזה, אתה יודע, יכול להיות שזה גם רווחים פוליטיים,
כן.
וזה נוח להגיד. אני חושבת שאבל גם מה שגפני אמר, שהוא ככה פתאום אמר, הוא משלנו, הוא חזר, בוא
כן,
דבר
בוא, עם... בואי רק, לא כולם, לא כולם הכירו את זה. זה ב, כן. ב, בקטגוריה של, של באמת ביקורת עצמית, אז בהתחלה גפני בא ואמר, כל המאומות שהיו, זה לא משלנו, זה אנשים שבאו מבחוץ, זה נוער שוליים וכו'. ואחר כך הוא בעצם חזר בו, נכון?
נכון. אתמול בערב ראינו שהוא ככה, באמת הסרטון, גם האנשים, אני מכירה הרבה אנשים צינים בטוויטר.
זה היה מדהים.
אני רק שהוא מרגש, כי הוא בא ואומר, הוא מי שלנו, הוא בא ואומר לילד שהוא לא בסדר, הייתה איזו בדיחה שמישהו בא ואומר, מה, הבן שלך תראה מה הוא עשה, אתה לא מתבייש? אז הוא אומר, מה, אני כבר לפני 6 שנים זרקתי אותו מהבית, למה אני, כאילו...
ברגע שהוא לא זה, אז הוא כבר לא חרדי.
כן. אז יש את ההתנערות הזאת, אז הוא בא ולקח על זה אחריות, ואני חושבת שזה משהו...
האוזניות פה התנתקו לי, לא שומע כלום.
כן, אני אומרת שהוא לקח על זה אחריות, ואמר את זה, אני חושבת... אני אמשיך לדבר, אבל אנחנו... אני חושבת שאתה שומעת, אתה איתי על הקו? אז בינתיים אני אספר למאזינים, שאמר אלי ביטן, שבעצם החברה החרדית אומנם לקחה את עצמה בידיים מאוחר, אבל היא גם לקחה את עצמת בידיים מהר, אצלה זה ירד מהר, כל אחד יוריד למטה את ההנחיות כלפי הציבור,
כן.
וזה עובר, יבוא מהר דרך הרבנים עכשיו, אמנם זה לקח זמן, אבל ברגע שזה קורה, ישר אנחנו רואים מכתב רבנים שאומרים, קדימה, לא ללכת להפגנות, אסור להשתתף ומסלק מהישיבה, אז יש פה גם חברה שבאמת לוקחת את עצמה בידיים, אולי קצת באיחור, אבל עושה את זה עכשיו, באופן מהיר ומורידה את זה לפני השטח. ואני רוצה גם לדבר כאילו על הדבר הזה שאנחנו אנחנו שתוכלים לתקשורת רחבה. אז איפה באמת האמפתיה הזאת? למה אין לנו שום אמפתיה כשקורה משהו לחרדי? שנכנסה משטרה, אנשים אומרים, כן, מגיע להם וזה, אבל אם פסיק מזה היה קורה בתל אביב, אז המדינה הייתה רועשת, איך יכול להיות שזורקים רימוני אלה? וזה לא היה מתקבל.
כן.
בצורה כזאת, אפילו אזרחית בתל אביב שהלכה בלי מסכה ונעצרה, ראינו שהיא קיבלה איזה רעיון ככה מאוד מלצף ומאוד חיבוק מאוד גדול, מלא אמפתיה, בגלל שהיא נעצרה וככה היה איזשהו רגע דרמטי, ואני חושבת שבהיבט הזה יש פה גם אחריות לחברה החרדית שתמיד מוצגת כמשהו גדול, והיא גם מציגה את עצמה, גם מרגישה בעצמה, חלק ממשהו גדול, תמיד שבא נציג חרדי לאולפן, הוא מרגיש צורך לדברר, כי יש לו איזה צורך, יש לו משהו גדול מאחוריו שהוא חייב לתת עליו דין. ואז קשה לייצר אמפתיה לציבור, אבל אם הוא יבוא ויספר את הסיפור האישי שלו, והוא יבוא ויגיד על עצמו, זה כבר יותר משהו אחר.
אנחנו פחות באמת, באמת פחות נחשפים לסיפורים אישיים, יותר תמיד זה בהכללות, תמיד זה בצורה כזאת. תגידי, רציתי לשאול אותך על החיקוי של הרב קניבסקי בארץ נהדרת. אצלי בפיד זה עורר איזושהי מהומה, עצם זה שבחרו לחכות את הרב קניבסקי. בתוך החברה החרדית זה הזיז למישהו?
זה הזיז, אני חושבת, אנשים שהם חשופים לזה, ראיתי בקבוצות וואטסאפ חרדיות, שמתי את זה גם בטוויטר, הפיצו את המספרים של מולי סגב ויאל קיציס ו... אודי כגן, היוצרים של ארץ נהדרת, הבכירים שם, מה שנקרא, אפילו לא כמספר, אלא כוואטסאפ, לינק ישיר לשליחת הודעה בוואטסאפ, כדי למחות.
כן.
ואני מדברת איתך על אתמול בבוקר,
פרסמו את המספר לא... של קיציס בעצם, והתחילו
כן.
להפנות אליו,
אליו.
מי שרוצה 3,000 שקל מתנה, שיתקשר למספר הזה, ובאמת...
או למכור ביצים, מי שרוצה לקנות ביצים בזול, או כל מיני כן. כאלה, עשו את זה לכל
אגב,
מיני...
אגב, לפני שבכלל שודר הקטע.
זה כל הקטע, כבר ראינו מצעד גינויים בסמוטריץ, וזה עוד לא שודר, וזה באמת, זה באמת כאילו, מצד אחד אני אומרת, החברה החרדית איפשהו למדה להגן על עצמה, למדה גם למחות ולעשות ככה, לעשות רעש ובלגן, מצד שני אנחנו שמענו שזה עשה טוב גם לרייטינג, וגם שמעתי כל מעניין שאמר, רגע, אתם אפילו בתוך המגזר החרדי, פעיל חרדי, שיש לו גם הרבה ביקורת, אבל... והוא אמר, גרשון מושקוביץ כתב בפייסבוק, הוא אמר, עכשיו אתם עשיתם גם צחוק חלק מהזמן, חברה חרדית, עשתה צחוק מהציבור. אז מה, עכשיו באים והם לועגים למישהו אצלכם, אז אתם באים עכשיו בטענות? שמענו כל מיני, כל הזמן עושים את ההשוואות האלה, זה כבר כאילו נימס, ואם זה היה מוחמד, ואם זה היה כל מיני כאלה, כן. בכיר ערבי לא הייתם עושים על הרב או לזה. אנחנו שומעים כל הזמן את התחושה הזאת של כל מגזר, של לאחרים עושים ככה ולי לא. כי אני חושבת שאנחנו אף פעם לא מצליחים להושיב את עצמנו בנקודת מבט של מישהו אחר. זה אני חושבת משהו שכל אחד מאיתנו כל הזמן צריך לנסות לעשות את התזוזה הזאת מהזווית שלנו האישית, לחשוב איך עכשיו אישה שגרה בקומה 3 ברחוב השומר בבני ברק, שאוטובוס בוער לה מתחת לבית במשך שעה שלמה, והיא לא מקבלת מענה. איך היא קשורה? איזה קשר משפחתי יש לה למישהו שהציד שהיא צריכה עכשיו לגנות? איך היא קשורה לזה ולמה היא אשמה בזה? ואין כאילו, אין את האמפתיה הזאת. אין, כי לא יודעים מה קורה. אנחנו לא שומעים את הקול החרדי. אנחנו שומעים את המנהיגים, את הפוליטיקאים. אנחנו לא שומעים את האנשים שנמצאים בשטח. וכואב להם, כואב
דנה,
להם.
דנה, אולי חלק מהקולות שאנחנו לא שומעים, זה הקולות של אנשים, של בעצם נשים חרדיות, שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות הן יותר חזקות, יותר משפיעות בתוך החברה החרדית, אבל בכל זאת גם במהומות נקרא לזה, בבני ברק לא ראינו נשים, גם בכלל לא שומעים את הקול הנשי. איפה הוא נמצא
נכון,
בעצם?
נכון, נכון. זה גם חלק מהנושא הזה של האמפתיה, כי יכול להיות שיש פה משהו שכשאישה תבוא ותהיה נציגה ציבור, היא תביא היבט יותר אמפתי. הרי גפני שינה את דעתו בגלל שאימא התקשרה אליו ובכתה, פתאום זה, פתאום הוא הבין. אז אם יש יותר נשים גם בתוך מעגלי קבלת ההחלטות שיודעות לבוא ולהביא זווית של אימא, של בית, של משהו שקורה בשטח, וגם ככה הייתה לי מחשבה שבעצם ההפגנות המחאות הן כולם, זה מן הסתם בציבור חרדי, אז כולם גברים, אז האופי שלהם תופס קו יותר אלים, והבלמים נלחצים מאוחר יותר, וזה עובד אחרת. אני כמובן לא אומרת עכשיו, בואו נוציא נשים חרדיות להפגין כדי לשנות.
הפוך, את אומרת. את אומרת, אם נשים היו שולטות בשיח, אז אולי לא היו צריכים לעשות הפגנות, אלא יותר היו מחפשים את הטוב המשותף, או את איך באמת פותרים את העניין הזה, בצורה שהיא יותר שוחרת שלום, בוא נגיד.
בהחלט, בהחלט. וגם להביא את הקול הזה, את הקול שהוא מבין את הדברים קצת אחרת. אמרו את זה על מקבלי ההחלטות, שאם הם יהיה להם ילדים בבית, אז הם לא היו אומרים, הסגר יהיה עד אחת, או הגנים יהיו עד השעה אחת. אז גם ההיבט הזה פה של לתת עוד קולות, גם לנשים, גם לציבורים שהם קצת מגוונים, עוד קולות שישמעו אותם מהשטח, ושנדע מה באמת קורה, לא דרך מסך וכתוביות, כן. שנכיר חרדים, לא מתמונות אילוסטרציה.
בהחלט. תודה רבה לך, דנה בצלאל, מקור ראשון, פעילה חברתית חרדית, תודה רבה.
ביי, להתראות.
קפה גיברלטר בכאן תרבות. שמענו את פירקת אל נור, תזמורת המדהימה עם השיר חיינה, מחווה מוזיקלית להסכם השלום של ישראל עם בחריין, אחרי שעשו גם מחווה דומה להסכם השלום עם איחוד האמירויות. מדובר בעצם בביצוע לשיר של הזמר הבחרייני רשיד אל מג'ד והזמרת המרוקאית אסמה אל מנאואר. איתנו על הקו, שתיים, מנהלת התזמורת פירקת אל נור, חנה פטיה, והמנהל המוזיקלי של התזמורת אריאל כהן. שלום לכם, חנה ואריאל.
שלום, שלום, ערב טוב.
נתחיל איתך, חנה, מה פתאום, החלטתם בעצם לעשות מחווה לכל הסכם שלום?
האמת שכן.
איזה יופי.
אין יותר טבעי ומרגש מזה גם לנו, כתזמורת של מוזיקה ערבית.
ושל שלום.
ושל שלום, ושל חיבורים, ושל תרבות. אז זה הדבר הכי מתבקש לעשות. בדרך, יש לנו כבר, כבר עובדים על הקליפים הבאים. אז יש למה לצפות.
נקווה, אני מקווה שיהיו לכם הרבה תירוצים להקליט כאלה שירים. אריאל, ספר קצת על השיר. בעצם 80% הוא אינסטרומנטלי, ורק בסוף יש איזה קטע שהם מדברים. אני שמעתי גם הרבה מחיות כפיים ברקע, שאהבתי את זה. מה הייחוד שבעצם של המוזיקה של בחריין, או של הקטע הספציפי הזה?
אז נכון, כמו שאמרת וכמו ששמת לב, יש משהו מעניין במוזיקה הזאת של החליץ' בכלל, אבל גם כשמגיעים לבחריין בפרט, אז אפשר לשמוע במוזיקה שלהם ממש מלודיה יחסית דלה. אתה תשמע שם עוד, ואתה תשמע שם כינור אחד, אבל סקציה מאוד מאוד גדולה של כלי הקשה, וחלק מאוד מאוד מרכזי בשירה שלהם, לאו דווקא בשיר הזה, אלא בכלל בשירה שלהם מבחינה מסורתית, זה המחיות כפיים האלה. אז פה לא רק שלקחנו את זה בעזרת הבמאי שלנו עד ל... הכי קרוב מבחינת ים לבחריין זה היה קיסריה, אז בקליפ אפשר לראות את המים המדהימים של קיסריה, אבל זה לא רק המים של, של, של בחריין, זה גם המוזיקה שלהם והסטייל שלהם והמחיאות כפיים, אז הלכנו הכי הכי קרוב שאפשר כדי להביא את זה מסורתי, ואנחנו גם מקבלים מחמאות על הדברים האלה.
כן, איזה תגובות קיבלתם? זה, השיר בטח תגובות? הגיע לבחריין גם, נכון?
הגיע לבחריין, וחברת פרלמנט צייצה את זה בטוויטר של החברת פרלמנט מבחריין.
שגרירה לשעבר.
ומוזיקאים מהרבה מקומות במדינות ערב מגיבים לי, גם לי בפרטי וגם בפייסבוק והתזמורת.
והם מאשרים לך שזה ברמה מספיק טובה, שאתה לקחת, נגעת להם בתרבות, אבל עשית את זה בצורה טובה, מכובדת.
בהחלט, וזה בהמשך לקליפ הקודם, אתה יודע, החיבק שעשינו להסכם השלום עם האמירויות, האמירויות, זה של חסן ג'טמי, אחד הזמרים הכי מפורסמים היום בעולם הערבי, וזה שיר שבאמת באמת הביא כל כך הרבה כתבות בתקשורת הערבית, אפילו באלג'זירה עשו עליו אייטם בתוכנית החדשות שלהם. כן, זה עובד, כנראה שאנחנו עושים מוזיקה טובה.
תראה, זה הגיע לקליפ עצמו, הרי היוצר של הקליפים האלה זה רונן פלד חדד, שזה בעצם יצירה משותפת שלנו ושלו. אריאל עשה את המוזיקה, את העיבוד המוזיקלי, התזמורת שלנו כמובן ביצע, רונן כאילו בעצם הוא יצר את הדבר המרהיב הזה גם בצורה של קליפ, ואנחנו רואים שגם בפייסבוק וגם ביוטיוב זה כבר עובר את המיליון צפיות, כאילו תוך שבוע בערך זה הגיע למספרים המטורפים האלה.
חנה, אז את סוגרת לתזמורת סיבוב הופעות מיד שתיגמר הקורונה באזור שם, במפרץ?
אינשאלה, אינשאלה, במהרה בימינו אמן.
כן, יש...
רק שתיגמר הקורונה הזאת, שתפסו העננה הזאת מעל ראשנו.
אמן.
וכולנו נהיה בחיים טובים יותר. אמן ואמן.
תגידי, לסיום, מה מתוכנן להסכם השלום עם מרוקו?
או, תצפה להפתעות.
שם אלבום שלם נראה לי, אתם דקליטים.
ידעת שכאילו שלחנו לכם על מרוקו. אגב, אני רוצה לומר לך שכל כך הרבה תגובות מהעולם הערבי על הקליפ האחרון הגיעו ממרוקו. המון המון תגובות עם מרוקו של... של
השיר נשמע קצת מרוקאי, אני חייב להגיד.
ואוהבים אתכם.
וואלה.
נשמע מרוקאי? מה אתה אומר, אריאל?
מה אתה אומר, אריאל?
השיר הזה קיבל ורסיה מרוקאי.
כן.
לפני שאסמה אל-מנאואר, הזמרת המרוקאית, ביטאה אותו, אז במרוקו הוא מאוד מאוד מוכר.
אנחנו שומעים אגב ברקע את הגרסה המקורית, ובאמת אולי נצפיק לטעום כמה שניות מהשיר וניפרד מכם לשלום. תודה רבה לכם. תזמורת פירקת אל נור המדהימה, שאני מת עליה ומסתבר שאני לא לבד, הרבה מאוד בעולם הערבי כולו מעריצים את התזמורת הזאת. תודה רבה לכם.
תודה תודה, ערב טוב שיהיה.
תודה, תודה.
בלילה רוצה לצאת לשתות בירה, כל החברים רדומים בחדרה, צעירים בליינים מקומיים בספה של ההורים, נכנס למחשבות מעשן מול המסך המנחם, הדקות הפכו שעות, כבר שנים אני חושב על תל אביב, ים של תרבויות, עומס כיכרות, ועיר פקוקה. אף פעם לא אבין אותך חדרה, כאן הכסף מדבר, הפוזה מעייפת, הכיסים מלאים מזומנים, ובבנק החשבונות מעוקלים, בחוף הבחורות משתזפות כאילו ריו ליד הארובות האפורות, הביקיני כמו ים המלח מצטמק עם השנים. 11 בלילה רוצה לצאת לשתות בירה, כל החברים רדומים בחדרה, צעירים בליינים מקומיים, ים של תרבויות, עומס כיכרות, ועיר
קפה גיברלטר בכאן תרבות, חדרה, בר צברי, שאתם בטח מזהים, ג'וני, שיר שהפך ללהיט היסטרי, היה אחד המושמעים בשנת 2020. אז אחרי ג'וני יש לנו כאן שיר חדש, חדרה, סינגל שני מתוך אלבום שבדרך, מוקדש לעיר ילדותו חדרה, שיר אהבה, שיר שנאה. מה אתה אומר, בר, שאיתנו על הקו?
אהלן, מה העניינים?
מצוין, אחלה שיר, סחטן.
Thank you. תודה רבה.
אז מה אתה אומר? זה שיר אהבה לחדרה? שנאה לחדרה? אהבה, שנאה? תאר לנו.
שמע, כמו בכל מערכת יחסים, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים. אבל אם אתה במערכת יחסים, אם אתה בוחר במערכת יחסים, כנראה שאתה אוהב בסופו של דבר. זה לגמרי שיר אהבה, עם כל מיני דברים שבאים איתו יחד.
ואתה, תגיד, אתה גר בחדרה?
כמובן.
עד היום.
אף פעם לא אחליף אותה חדרה, חביבי.
אף פעם לא...
לא סתם.
זה התחייבות.
זה כרגע אני לא מחליף אותה, כן, לגמרי. היא גם אף פעם לא, אף לא יכול לתפוס את המקום שלה, אתה יודע, כי מה ששאלה שאלה, כמו שאומרים.
תגיד, איזה תגובות קיבלת על השיר מחדרתים?
קיבלתי תגובות מגוונות. חלקם, חלקם שלא שמעו את השיר כמו שצריך ואת המילים, חשבו שאני יוצא אך ורק נגד העיר.
כן,
אוקיי. כן, החלק חשבו דחקה. תשמע, יש בזה גם, אתה יודע, זה שיר הומוריסטי בגדול. אבל יש בו גם אמירה. יש בו גם אמירה.
ממש.
לא, תגובות מגוונות, אבל הרוב מאוד מאוד אוהבים. אני חושב שזה גם שיר שצריך להקל אותו, זה לא משהו שבשמיעה ראשונית אתה, באותו רגע מבין, במיוחד עם הקליפ המיוחד שעשינו. מוזיקה כזאת שצריך להקשיב לשנייה
אז אחת. אני, אז אני יכול להתוודות ולהגיד לך שלקח לי, בשמיעה השלישית נפל לי השיר. אם כן. כי יש לי, בוא נגיד בר סמכה כאן איתי, שזה עורך התוכנית אלעד ברנוי, שאף על השיר על ההתחלה, והוא בוא נגיד אדם עם טעם טוב.
יאס, אחי,
אבל לי זה באמת לקח איזה פעמיים שלו.
לא, אני מדבר על אנשים ששומעים בדרך כלל דברים כאילו שהם יותר, יש כל מיני מוזיקות כאלה שרגילים לשמוע, ביחסית, ויש פה איזשהו משהו שהוא קצת עם קטע בעיניי. ואני שמח שאתם לפחות, שהבאתם את זה על הוואן.
אתה אומר קטע ושפע מסוים. זאת אומרת, אתה רואה את השיר, במיוחד אם אתה רואה את זה יחד עם הקליפ, זה בא אליך כאילו... אין ספור אסוציאציות קופצות לך ודימויים, והכל בא, הכל תוקף אותך כאילו.
כן, לגמרי, לגמרי. זה ממש כזה, זה גם ממש התחושה שבה כתבתי את השיר, ובגלל זה חשוב לי להעביר את זה ככה, ואני גם חושב שאתה יודע, מדובר על חדרה, אבל זה יכול להיות, אפרופו תגובות ששאלת אותי, הרבה אנשים מטבריה ומכל מיני ערים בפריפריה אומרים, תקשיב, כתבת את זה על העיר שלי, אם לא הרובות.
לגמרי.
זה העיר שלי, מה זה?
לא, אני אומר גם באשדוד, הנמל הייתי מחליף.
שיר הפריפריות.
לגמרי, וואי. הפריפריות שאתה מדבר שם על תל אביב, רואים שם גם את רון חולדאי מפציע שם פתאום. שזה קוריאה, שזה מעולה. כאילו, יש איזה, כל הזמן חדרה או אשדוד או טבריה, שאתה כאילו מסתכל על תל אביב, ואתה אומר, מה, תל אביב, מצד אחד זה קורץ, מצד שני לא, אני לא אחליף את אשדוד סלש טבריה סלש חדרה בחיים.
סלש ירוחם, סלש מלא מלא, סלש מטולה, סלש קריית שמונה, סלש רוב הערים אצלנו. כן, תשמע, תל אביב, אני בתור מוזיקאי, אני הרבה בתל אביב, כמעט כל יום יומיים. רוב העשייה שלנו היא נמצאת במרכז. וזה מאוד מאוד מפתה, תל אביב עיר מדהימה.
בתל אביב יש מה לעשות גם ב-11 בלילה.
חד משמעית. בדיוק, אבל אתה יודע, זה לכל צד יש את הדברים שלו.
זאת
אומרת, בתל אביב אפשר לגמרי להתמכר לדבר הזה, ואז לשכוח קצת מהסנטר.
כן.
זה, אתה יודע.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך על האלבום שאתה עומד להוציא. אתה, זה אלבום שהרבה מצפים לו. אני חושב שהבאת פה משהו מאוד מאוד ייחודי בשיר ג'וני, ואחריו בשיר החדש חדרה. מתי האלבום יוצא ומה מצפים?
קודם כל אין תאריך מדויק בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו. אם לא הייתה קורונה, כנראה שכבר האלבום היה בחוץ. אני אחרי ג'וני, אחרי האטנשן שקיבלתי עם ג'וני, מבחינתי היה להוציא את כל האלבום ככה על הוואן, כי זה אלבום שכבר מוכן. האלבום נקרא רוקנרול בצהריים, יש לציין. הוא אלבום מאוד מגוון ומיוחד, שעבדתי עליו כמעט 3-4 שנים, על האלבום הזה. הפסקתי להוציא שירים לגמרי, כי רציתי להביא את עצמי. זהו, אני מקווה שעכשיו עם החיסונים, עם כל זה, יהיה לנו איזה אופק להופעות.
ברגע שנראה שיש חיים... זאת אומרת, אלבום מוכן, אלבום מוכן, ואתה רק מחכה לרגע הנכון להוציא אותו. מבחינת, אתה יודע, תשומת לב, ההופעות וכל
ה... לגמרי, כי אני רוצה גם לפגוש קהל, אני רוצה שיכירו את המוזיקה שלי, ולהופיע, ולהכיר שנייה אחת אנשים, וזה מאוד כזה. במיוחד אחרי כל כך הרבה שנים, ועוד כשקיבלתי במה, ברוך השם, וקיבלתי הרבה אוזניים שמפרגנות לי, אז אני רוצה שנייה להעניק חזרה.
לגמרי. תראה, אין לנו הרבה זמן, אבל לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יש עיסוק בשיר, גם בחדרה וגם בג'וני, יש איזה עיסוק כזה ביום-יום, בכסף, בשגרה, לעומת איזשהו חלום גדול יותר, שגם לג'וני יש אותו, אתה גם מרגיש, זאת אומרת, בתוך אולי גם הסיפור של פריפריה ומרכז, אתה גם מרגיש בתוך התווך הזה?
כן. תשמע, לא פשוט להיות איש חולם במדינת ישראל. בכל פינה שאתה הולך עם החלום שלך, יש אנשים שיגידו לך, חביבי, יש שאתה חיים, תחיל להתרור על עצמך נשמה. אין זמן לחלומות, חביבי. יש כסף להביא, יש חיים, יש ילדים, יש משפחה, יש הרבה דברים לעשות. על מה אתה חולם, חביבי? ואני לא מאמין בדרך הזאת, אתה מבין? חיים פעם אחת. וזה חשוב לי להביא את זה בשירים שלי, שאנשים שמקשיבים לי, שלהעלות להם איזושהי מחשבה.
ואתה הולך על זה עד הסוף, עד הסוף, גם באיך שהקליפים נראים, גם בריקוד שאתה... לא דיברנו על זה, אבל אתה רקדן, אחי.
אני לא באמת רקדן, אבל אני זורם, אחי. אני... בכיף שלי, זה הרגיש לי שזה הדבר המדויק, עשינו טסטים, וזה הרגיש מאוד 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 מביא את הקליפ, ואני אוהב את זה, ואני ממש ממש התחברתי לתוך הדבר, וזה היה בית ספר מדהים, הקליפ הזה, היצירה שלו.
איזה יופי.
יש גם להגיד תודה רבה לאבי מצליח שביים את הקליפ הזה והלך איתי דרך.
בהחלט מגיע לו לאבי מצליח על הקליפ. הקליפ הוא באמת מאוד מאוד מיוחד, ואני שולח את כל מי שמקשיב עכשיו פעם ראשונה לשיר. השיר הזה צריך לבוא יחד עם הקליפ, אבל לא פעם אחת. צריך, אמרתי, אני לקח לי פעמיים, שלוש, כדי להכיל את כל העושר שיש שם, בוא נגיד. ג'וני, ועכשיו חדרה, בר צברי, תודה ענקית. יש למה לצפות, מחכים לאלבום שלך, רוק אנרול בצהריים, ותודה ענקית.
תודה רבה לכם, תהיה לכם יום מקסים.
וזהו, אנחנו סיימנו, קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, תודה רבה לעורך, אלעד בר נוי, למפיק, גיא מחבוש, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב בעזרת השם גם בשבוע הבא, ונסיים עם דרישת שלום מטורקיה, בולנטר סוי, להתראות.
Beni har ateşlere Sızım sızım yandım hala acısı içimde Bir daha asla bakmam ki yüzüne Kapattım o defteri
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.